ערב טוב לכולם, בטוחים אונליין, Think Safe Cyber. איזה כיף שאתם מצטרפים אלינו היום. נשמח אגב לראות לייקים כאלה שנדע שאנחנו לא מדברים לעצמנו, למרות שאנחנו אוהבים גם לדבר לעצמנו, זה בסדר. אז קודם כל, ערב טוב לחברי הטוב, עורך דין יעקב עוז, שמנהל לצדי כאן את הקהילה, מתמחה בהגנת הבטחת מידע, הגנת פרטיות, ותכף נציג את הפאנל הנכבד, אבל קודם כל, מה העניינים יעקב?
בסדר, חברה יקרה, כולם יודעים, אני גם היום ביום הגנת הפרטיות הבינלאומי 28 בינואר, כמידי ינואר בשנים האחרונות, אקרא לך הגברת הראשונה של הסייבר הישראלי, גם ממקום משווך.
גם ממקום משווי. אז כן, אכן יש לנו כאן פאנל סופר מכובד, אנחנו פה ליום הגנת הפרטיות הבינלאומי, גם שנה שעברה לדעתי כבר, זו שנה שלישית לדעתי שאנחנו עושים את השידורים האלה, נכון?
לפחות, אני חושב שב-2020 בקורונה ציינו את היום הגנת הפרטיות בזום והתארחת אצלנו, וב-2021 התמודדנו עם תיקוני החוק, וב-2022 היית באוניברסיטת תל אביב, אני גררתי אותך, ואת לא סירבת ואת באת, ונתת מה שנקרא את הרבצת משנתך באסטרטגיית הגנת הסייבר. אז כן, אנחנו כבר כמה שנים, ו... ובהחלט השנה היא שנה מיוחדת. בואי נקבל את האורחים שלנו. בואי נציג את האורחים שלנו.
לגמרי. אז ladies first, עורכת דין או עורכת דין? אני תמיד טועה בזה.
עורכת דין.
אני תמיד טועה בזה. עורכת דין, יפעת אילוק, מה שלומך?
מצוין, מה שלומכם? תודה על ההזמנה.
מצוין, אז ניתן לך כזה דקה להציג את עצמך, שכל מי שלא מכיר יכיר אותך.
אז עורך הדין יפעת אילוק, כאלה כולם, בגדול עוסקת בתחום הליטיגציה, גם בתחום הליטיגציה המסחרית בעיקר, אבל יש לי נישה מאוד מאוד מעניינת שעוסקת ברגולציה, בכל מה שקשור לתחום הציות והאכיפה ותחום הגנת הפרטיות גם כן, מאוד מאוד מעניין, בעיקר משום שהרגולציה אצלנו, כמו שאתם יודעים, בישראל, אבל לא רק, בעולם משתנה מעת לעת כל הזמן, לומדים ועוקבים תוך כדי תנועה, וזה מאוד נחמד ומעניין, ואני שם.
כיף גדול. ועורך דין חיים מרקוס, מה שלומך הערב?
ערב טוב, תודה. אני בסדר גמור, תודה לכם על ההזמנה.
אשמח שתציג את עצמך.
כן, אז אני עורך דין חיים מרקוס, אני מתעסק בעיקר בתחום של דיני עבודה, אבל נושא הסייבר והפרטיות הוא משהו שמאוד מדבר אליי, גם מהרקע הקודם שלי כמנהל רשת ובתחום הטכני והרשתות והשרתים, מסדי נתונים, ושם גם בעצם הכרתי את יעקב, ומאז אני יחד איתו בקבוצה, משתדל לעזור בכל מה שצריך. ממש לפני כמה דקות קיבלתי טלפון מעובד ששאל אותי שאלה בנושא פרטיות, שהבעלים של המשרד מצלם אותם, מעלה את התמונות לרשתות החברתיות, והם הוא לא מעוניין, באמת הוא יקייצתי ושאל אותי מה הוא יכול לעשות, אז כך שהדבר הזה קשור גם דיני עבודה, וזה תחום מעניין ומיוחד, אני מאוד נהנה ממנו.
לחלוטין, ועשית את המסלול ההפוך אגב מהרבה אנשים שבאים דווקא מהעולם המשפטי, ואז נכנסים להבטחת מידע וסייבר, אתה באת מההנזון, הארדקור הנזון, והגעת לעולם המשפטי, אז שילוב מאוד מעניין ללא סופר.
כן. אולי נהנים מזה יותר ככה.
כן, לדעתי נהנים בכל מקרה, אבל אני משוחדת. בעיניי אין יותר מעניין מסייבר, אבל אני באמת משוחדת. אז בואו נתחיל ככה להתחלה.
רגע, לא לפני שאני יודע בשם הקהילה, תודה גדולה וענקית לעורדין חיים מרקוס, שבאמת עושה בשנים האחרונות איתנו, כל מקום שהוא רק נדרש או נמצא, עם הרבה מאוד תוצרי איכות, גם ויזואליים וגם אסטרטגיים, אז בשם הקהילה כולה, חיים, תודה רבה.
אין ועד מה, תמיד שמח להיות שם.
מעולה. אז נתחיל ככה בהתחלה ונתחיל איתך, יעקב, איך אתה מציין השנה את יום הגנת הפרטיות, שנה קצת אחרת מהרגילות שלנו?
אז באמת אפשר לומר שאני מציין את יום הגנת הפרטיות, אני חושב 364 ימים בשנה, אני חושב רגע על איך ביום הכיפורים אני מציין את יום הגנת הפרטיות, בעצם אולי אני הכי מוגן ביום הכיפורים, כי ביום הכיפורים אני בלי טלפון סלולרי, אני בלי רשתות חברתיות, אני בלי גישה לשום מקום, אז אני מציין את יום הגנת הפרטיות כל השנה. השנה, יום הגנת הפרטיות באמת צוין בפרטיות במלחמה, בהבטחת מידע, סייבר במלחמה, עם הרבה מאוד אתגרים, גם בעורף וגם בחזית, והשנה ציינו את זה במה שנקרא משחק מלחמה, למרות שמלחמה היא לא משחק, אבל במשחק מלחמה שקיימנו ברשות להגנת פרטיות, עם כל גופי להב, לשכת ארגוני העצמאים, ובאמת הסתכלנו על הנכס המוגן, את אותה זכות יסודית של פרטיות, איך היא מתכתבת עם הרבה מאוד דינים, כמו שאמר חיים, עם דיני העבודה, אבל לא רק, קיימנו פאנל מדהים, שקראנו לו פרטיות 360 מעלות, שעוסק ביחסי הגומלין, בין דיני הפרטיות לדין הפלילי, שבו בנפשכם שעוצרים את ישראל ישראלי, ועושים תפיסה וחיפוש בטלפון או במחשב שלו, ותדמיינו לצלכם את אותו ישראל ישראלי ביחסי העבודה שלו בנושא פרטיות, חיים הזכיר את נושא צילום ומעקב וניטור עובדים, ופרטיות ונזיקין ופרטיות ולשון הרע, וזה היה הפאנל מדהים שלאחריו הגיע משחק המלחמה. עשינו סימולציה שפשוט המחישה לכל היושבים בקהל שהיו עורכי דין, רואי חשבון, סוכני ביטוח, מתכנים פיננסיים, מתווכים ואחרים, שמחזיקים במידע רגיש אודותינו, גם קהילת בטוחים אונליין, באמת המספר הזה שהולך וגדל ומדהים, אנחנו נציב כבר יעד ל-24 בקרוב מי בשידור הזה, אנחנו בעשרות אלפים וזה פשוט דרמטי בגידול שלו, הקהילה הזאת באמת מצפה מכל מי שישב באולם ואחרים, לשמור על הפרטיות, לשמור על נכסי המידע, להגן על המידע באמצעות טכנולוגיה, רגולציה, מודעות ומה שביניהם.
אכן כן, אכן כן.
אז אם את כבר שאלת אותי מי, אז אני רוצה להחזיר לך כמובן שאלה. את נמצאת באמת באמת, מה שנקרא, יכול להיות שרושך במזרח, אבל ליבך לגמרי במערב, ואת נמצאת אמנם באמירויות, גם ברגע זה, ואנחנו כל הזמן בקשר, וזה חוץ מלראות אותך מה שנקרא in person, אנחנו באמת מרגישים את התוצרים ואת המעורבות ואת הקהילה, וכבוד גדול באמת. אבל יש לך היום את מה שאנחנו משפטנים קוראים, את היכולת לדבר על המשפט המשווה. מה קורה במדינות איתם את קשורה, ואת לא קשורה רק באמירויות, עובדת עם אירופה, עובדת עם ארצות הברית, מה קורה כשאת רואה את הנושאים, אולי את התרבות של הפרטיות, האם היא שונה מישראל, האם יש לנו מה ללמוד, ללמד אולי?
וואו, זאת שאלה מאוד רחבה, אפשר לעשות עליה מפגש שלם, אבל אני אנסה לקצר את זה. קודם כל, בנושא התרבותי, אחד הדברים המיוחדים שהרבה אנשים לא יודעים על איחוד האמירויות, זה שזאת מדינה שיש בה 90% זרים. 90% זה מאגרי עבודה בכל הרמות, מהמנקים ועד המנכלים של החברות הכי גדולות כאן, זה זרים, וזה זרים מכל מקום, זה ישראלים ואמריקאים ובריטים ואוסטרלים וצרפתים ופרואנים והודים וסינים ובאמת הכל כולל הכל. ורואים קודם כל את החוקים פה, את מערכת המשפט פה, מערכת משפט אגב מאוד מעניינת, אני לא יודעת, לדעתי יצא לי לציין את זה בפניך, שלפני כשנתיים או שלוש שנים כבר, ראשון לראשון 21, הם הוציאו סט חוקים נפרד לחלוטין לאקספטס. יש סט חוקים למקומיים, שהולך בעיקרון לפי חוקי שריעה, למרות שהם מתרחקים מזה, ויש סט חוקים נפרד לחלוטין, לא רק בנושאי פרטיות, בכלל. גם בדיני משפחה, וגם בדיני, בהכל, דיני נדלן, הכל. אבל בנושא הזה של פרטיות, כאן יש משהו מאוד מעניין, כי מצד אחד, הם מאוד נשענים על הדין האירופאי. הם רוצים למשוך לכאן אירופאים, ואם דיברנו כבר על תרבות, כמי שעובדת עם הרבה אנשים מהרבה מקומות בעולם, רואים את ההבדל התרבותי המושרש. ואני רואה את זה כבר הרבה שנים עוד לפני ה-GDPR. אני זוכרת שלימדתי איזשהו קורס באירופה, כמה ימים לפני פתיחת הקורס, פנה אליי אחד הסטודנטים לעתיד, בחור גרמני, וביקש שנחליף בינינו מפתחות הצפנה. על שומה ולמה, כן, חיים, זה היה פרצוף בר שאני עשיתי. הוא אמר לי, אם תרצי להעביר לי איזה הודעה רגישה, אחי, המקסימום שאני אעביר לך זה לוז, כאילו סיליבוס, מה אני יכולה להעביר לך? וזה לא היה מקרה מבודד, היה לי כמה מקרים כאלה. אז גם כאן רואים את זה, גם באמירויות וגם בכלל כמי שעובד בחול, רואים את ההבדל התפיסתי התרבותי. זה מאוד מושרש בעמים מסוימים, ובעמים אחרים הרבה פחות, כשאני עובדת עם אמריקאים זה הרבה הרבה פחות, כן רואים כאן כמשהו מאוד מעניין בפרטיות, שמצד אחד, וזה דיסוננס מאוד גדול פה באמירויות, שיש לנו מצד אחד חוק פרטיות מאוד נוקשה, לדוגמה בהקשר הפיננסי, אסור להוציא כאן מידע פיננסי של תושבים אמירתים, אסור להוציא את המידע הפיננסי מחוץ למדינה. כלומר, אם יש כאן איזשהו פינטק כזה או אחר, או בנק שרוצה להשתמש בענן, הוא חייב לוודא שהוא נמצא בטננט שנמצא פיזית באמירויות. עכשיו זה מעניין, כי זה גרם למצב שגם AWS וגם Azure וגם GCP, גוגל, בעצם עשו טננטים, עשו דאטה סנטרים פה באמירויות כדי לעמוד בדרישה הרגולטורית הזאת. ככה שזה מאוד מעניין, כי זה בעצם מוביל קדימה את הכלכלה, מאוד מעניין לראות את התהליכים האלה כאן. ומצד שני, וזה גם מפתיע אותי בדיוק לכיוון השני, כסיסו פה, שישבתי פה באחד הגופים הבנקאיים, היה מותר לי לחלוטין, בלי שום ייעוץ מהמשפטי שלנו, ובלי שום כלום, אם יש לי חשד שאיזשהו עובד בחברה, עושה משהו שמבחינתי הוא חשוד, יש לי את כל הלגיטימציה להיכנס לו למחשב מרחוק, ללא ידיעתו, ולעבור על כל דבר שהוא עושה, לגיטימי לחלוטין. בלי אישור, בלי ליווי, בלי צו בית משפט, בלי... אני שאלתי את השאלה הזאת איזה 18 פעמים, מכל כיוון אפשרי, גם את היועץ המשפטי שלנו, וגם את מנהלת מחלקת קומפליינס שלנו, וכולם אישרו, כן, כן, זה ככה, זה ככה שרואים כאן דברים מאוד שונים, אנחנו נמצאים איפשהו באמצע לדעתי, אנחנו איפשהו באמצע גם בתמודה שלנו.
מודסט זה נקרא וזה טוב, אוקיי.
כן, אנחנו באמצע. עכשיו, מעניין אותי באמת דווקא לקחת את השאלה הזאת, הנושא הזה, ולהפנות אותו עכשיו לחיים. דווקא כמי שמגיע מתחום הרשתות, כמומחה גם בדיני רשתות, ועבדת בתעשייה ואתה מכיר את התעשייה, כמה אתה רואה אירועים גלובליים כאלה ואחרים, גם אירועי סייבר וגם אירועים משפטיים כאלה ואחרים, משפיעים על המציאות שלנו בישראל?
אז אני חושב שבעצם מדינת ישראל היא יעד, גם כשיש אירועים גלובליים וגם כשיש איזשהו מתח בינלאומי, אבל גם בשוטף מדינת ישראל היא יעד, יעד לקבוצות סייבר שכל הזמן מנסים, אם זה למשוך מידע אישי או מידע עסקי פה מחברות, מגופים ציבוריים, ובמיוחד בתקופה שאנחנו נמצאים בכעת, כל המצב המלחמה הזה, אז אנחנו רואים את זה המון, רואים את זה גם בעצם בדוחות ובלוגים של כל המכשירי הגנה למיניהם, כל הצ'ק פוינט וכל החברות האחרות שמביאות לנו את המידע כל הזמן, וגם בעצם פיזית, גם אצל אנשים הפרטיים, אנחנו רואים שיש המון ניסיונות של התחזות לאנשים אחרים, לגופים, מבקשים סיסמאות, מבקשים כל מיני פרטים אישיים, ואנחנו באמת צריכים מאוד להיות רגישים ומערניים לנושא הזה, כי ברגע שפורצים או גונבים מידע, גם מבן אדם פרטי או בבטח ובטח עם מגוף ציבורי, אז חוץ מהנזק הכלכלי או העסקי שנגרם פה, יש גם איזשהו נזק מאוד, מאוד אישי. אתה מרגיש שהכל מזדעזע. חסר, אז זה בעצם פוגע בביטחון האישי של האנשים עצמם. ואני חושב שהמציאות שלנו היום גרמה לזה שאנשים יותר רגישים לזה. וגם הם דורשים, היום דורשים יותר מחברות שונות ומגופים שלהבטיח את היציבות ואת ההבטחה הסיברנטית של התשתיות האלה, התשתיות הקריטיות, הלאומיות, הכל, והתשתיות הפרטיות. אני חושב שאנחנו צריכים, אנחנו כבר היינו צריכים להיות שמה לפני, אבל אנחנו היום מתקדמים בצורה די מהירה ורואים את זה, רואים את זה אצל כולם, ממש אצל כולם, אני מקווה שזה ישתפר ויהיה יותר במודעות לאנשים.
זה כמו בכל תשובה אקדמית, יש את הרקע ואת המבוא, ולא יכולתי לצפות לרקע יותר טוב מאשר הסקירה של חיים, כי זה מביא אותי לשאלה הבאה, אז אם יש באמת רגולציות, ואם יש באמת ציפייה של אזרחי העולם, בטח העולם המערבי, בטח העולם הנאור, מארגונים, לשמור על הפרטיות, אני רוצה לשאול אותך, יפעת, באמת, עורכת הדין יפעת אלוק, את נמצאת במקום שבו, יש לך איזושהי מבט, איזושהי משקפת, שבה את משקיפה על חברות, איך ברמת הציות, הרגולציה שלנו, של הפרטיות בישראל, מיושמת, או אם אני צריך להרחיב טיפת השאלה, איך את מצפה שהיא תיושם נוכח האתגרים שחיים וגם מי סקרו קודם לכם.
אהבתי ששאלת איך אני מצפה, כי אני באמת מצפה ומקווה אפילו שזה בהחלט יתחיל להיות מיושם אפילו ביתר שאת. לתחושתי יש ארגונים שמקפידים, מקפידים יפה אפילו על הגנת הפרטיות, ויש ארגונים שממש לא, ויש כאוס מוחלט לדעתי בארגונים כאלה. רוב הארגונים שנתקלתי בהם שהיה בהם כאוס, הרוב טופל ונועל על ידם רק אחרי שקרה איזשהו אירוע כבר, זאת אומרת רק לאחר מעשה ולאחר שהם נחוו, בין אם זה אירוע שגרם לנזק מזערי או אירוע שגרם לנזק גדול, כך או כך חברה לא יכולה היום להרשות, כל ארגון לדעתי לא יכול היום להרשות לעצמו בכלל, שתהיה איזושהי חדירה או פגיעה בפרטיות, בין אם של הלקוחות, בין אם של העובדים, בין אם של גולשים, בין אם של גורמים כלשהם שהם מחזיקים במידע עליהם, מהסיבה פשוטה, זה לא שלה. זה לא שלה במובן הזה שאם סמכו עליה לשמור על מידע, אז סמכו עליה לשמור על מידע נקודה. זה לא צריך לדלוף, זה לא צריך להגיע לשום מקום, והציות והאכיפה בעניין הזה צריכים להיות לדעתי מאוד נוקשים. כן, יש חברות שמקפידות וארגונים שמקפידים, גם כי החוק מחייב אותם, אבל אני תמיד אומרת, לא צריך לחכות לחקיקה ולהנחיות שהרשות מנחיתה וכאלה, צריך לעשות את הדברים גם וולנטרית. היום חברה שרוצה למשוך אליה משקיעים לצורך העניין, או כל מיני גורמים שיביעו בה איזשהו עניין, או להיות מדורגת איפשהו, היא חייבת להציג בפני המשקיעים או המתעניינים שלכל הפחות בתחום האכיפה, הציות והגנת הפרטיות, היא נמצאת איפשהו בטופ של הטופ, מה שנקרא. זאת אומרת, עושה כל מה שאפשר, ושהתחום הזה של הגנת הפרטיות מצוי אצלה בעדיפות ראשונה, על מנת שאם יהיה מקרה, היא בכל מקרה תהיה מוגנת, או תמזער סיכונים, או לפחות, גם אם חלילה קרה משהו, רוצה החברה, לפחות נושאי המשרה הבכירים בה יוכלו להראות שהם עשו כל מה שאפשר כדי למנוע, וככה הם יהיו מוגנים. אוקיי? בין אם זה כנסות, בין אם זה אפילו, עזבו כנסות, עזבו הכל, גם פרסום כלשהו עליהם ברשת, שאומר שהחברה הזאת לא מגנה מספיק טוב על המאגרים שלה, או על המידע שברשותה, זה כבר לא טוב. זה יכול להיות עובד שמפיץ את זה, או כל אדם אחר מבחוץ, וחבל, כי אם יש בזה משהו, גם הרשות ייכנס לבדוק הנושא הזה, וגם בכלל, אתה רוצה תמיד, כמו שחיים גם אמר, לגרום לכך שגם הלקוחות שלך, גם העובדים שלך, כל מי שאתה נותן לו שירות ירגיש איפשהו מוגן, ושהוא יכול לסמוך עליך, שגם אם הוא משתף אותך במידע רגיש יותר או רגיש פחות, אתה תעשה כל מה שצריך מבחינת המנגנוני פיקוח ובקרה שאצלך בארגון, למנוע ולפחות לצמצם כל אפשרות לנזק כלשהו. אז אם אתה שואל אז אותי עוד ארוכה, לדעתי, אבל בהחלט יש חברות שמתחילות להקפיד, והרגולציה מתחילה לחלחל גם אצלהם, בפרט אם הם מינו איזשהו ממונה הגנת פרטיות, אז בהחלט בהחלט מתחיל איפשהו לחלחל, וככה הם מקטינים לעצמם תביעות ייצוגיות, תביעות כספיות, כל מיני תביעות על שאפשר בקלות להגיש תביעה היום לפיצוי ללא הוכחת נזק. אף חברה, גם אם היא חברה עם כיסים עמוקים, לא רוצה להתעסק בזה, לא רוצה להיות חשופה לזה, ובהחלט אני רואה שככה זה מתחיל לטפטף ומתחילים לעשות הרבה מאוד שינויים בארגונים.
אני רוצה להוסיף את הפרשנות לפני שממשיכים, התכליתית למה שאיפת אומרת, אני רוצה לדבר לקהל שלנו, לביטוחים אונליין, טינקס וסייבר. אני רוצה להגיד לכם את הדבר הבא, זה שחברה תשמור על הפרטיות שלנו בתור באמת חברים בביטוחים אונליין ובתור אזרחי ישראל ואזרחי העולם, זה נהדר. התמריץ שלה, כמו שאיפת אמרה, מעבר לחסוך כנסות ואכיפה וכמובן הליכים משפטיים שינקטו נגדה, אם היא לא תנקוט את זה, התמריץ שלה הוא גם בבואה מחר בבוקר להתמזג או להירחש, היא תצטרך במהלך ה-due diligence, אתם יודעים, due diligence, בדיקות נאותות, שבודקים חברה, באמת בודקים כמה היא עומדת בפרטיות, וכמה היא מגינה על הפרטיות, וכמה היא מאבטחת את המידע, וכמה היא מוגנת, עובדת לפי הנחיות הגנת הסייבר. ובמילים נוספות או יותר פשוטות, גם כשהיא תתמודד למכרז אותה חברה ששומרת על הפרטיות שלנו, אז ידרשו ממנה כתנאי מתנאי המכרז גם להראות ולהצהיר שהיא עומדת בתקנות הגנת הפרטיות. והן לא עומדות לבד, יש הרבה מאוד הנחיות רגולציה. אבל זו הייתה רק הדבר המפרסם.
ואני אוסיף כאן כי אני חייבת שאם אנחנו מצפים שחברות ישמרו על הפרטיות שלנו, לנו כאזרחים, ואני כן קוראת כאן לכל מי שמאזין לנו בבטוחים אונליין ובכלל, לנו צריך להיות אכפת. לא יכול להיות שחברה, ואני לא אנקוב בשמות, אבל אני מניחה שכל מי שבקהילה תקופה יבין מהר מאוד למי אני מתכוון, לא יכול להיות שחברה חוותה אירוע מאוד משמעותי של דלף מידע, כולל מידע פרטי, כולל מידע פרטי רגיש מאוד, והציבור לא העניש את החברה הזאת, ולא בחר בשנה שאחרי זה להחליף את ספק השירות שלו. החליט שהוא ממשיך עם אותו ספק שירות. כשזה קורה, אני אומרת באמת, וזה כאן קצת האגו המקצועי שלי, אבל אם זה קורה, אז אני אומרת, וואלה, אם לציבור לא אכפת, למה שלי יהיה אכפת? למה שלי בתור הסיסו יהיה אכפת? וזה בעייתי מאוד. אז אם אנחנו רוצים שלחברות יהיה אכפת, גם לנו צריך להיות אכפת.
חד משמעית, יותר מזה, אני גם אגיד לך, היום כשאני מגיעה להסביר בחברות, לא משנה איזה, בין אם זה חברה, חברת הייטק, חברה תעשייתית, לא משנה, שמחזיקים באיזשהו מידע וכו' ושואלים אותי, אני תמיד אומרת למנכ״ל, לא רק שזה חובה שאתה תוכל להראות לדירקטוריון שלך, ובכלל שאתה עומד בכללי ניהול תקין, כחלק מהשמירה על ההבטחה והגנת הפרטיות, מבחינתי זה בסד הערכים שלך של הכללי ניהול תקין בחברה, אלא זה גם חובה אתית ומוסרית. היא לא צריכה להיות חובה שכתובה, היא צריכה להיות חובה שמאוד ברורה למי שרוצה שהחברה שלו תהיה מדורגת כחברה שבין היתר יודעת לשמור על הפרטיות של המידע שהיא מחזיקה. זה חד משמעית חייב להיות ככה בראש מעייניה.
לחלוטין. לחלוטין.
כן. יפעת, את רצית לשאול משהו את מי?
בשמחה, מי. מה שרציתי לשאול אותך זה דווקא בהקשר של זה שאת מתגוררת באמירויות. אני נורא תוהה אם חוקי הפרטיות שם שונים מישראל, ואם יש איזה שהם הבדלים מהותיים שנתקלת בהם והפתיעו אותך כשהיית צריכה להתמודד שם עם נושאים של הגנת הפרטיות.
אני חושבת שהדבר שהכי הפתיע אותי זה מה שציינתי קודם, זה העובדה שמצד הדיסוננס הזה, בין זה שאסור להוציא מידע לבין זה שמותר להסתכל, מצד אחד יש כאן ציפייה לפרטיות, מצד שני יש כאן אפס ציפייה לפרטיות, יש חוקי פרטיות, קיימים כאן חוקי פרטיות כביכול עם קריצות כאלה ואחרות ל-GDPR, להערכתי משיקולים מסחריים בעיקר, מצד שני אנחנו חיים פה במדינה שאני מניחה ש... את מה שאני אומרת עכשיו, שומעים לא רק בבטוחים אונליין. זה הנחת העבודה וזו הנחה די מבוססת. אני יודעת שכל סנטימטר במדינה הזאת מצולם. זה מה שמאפשר כאן את הביטחון האישי המוחלט. אני לא אומרת שאין לזה יתרונות. האם יש כאן חשש לפרטיות? גם החתולים שלי חוששים לפרטיות שלהם כנראה, לפי הקפיצות מאחוריי. כן, יש איזשהו חשש, יש איזשהו דיסוננס, זה, שוב, אני חושבת שלנסות לקיים איזושהי מערכת חקיקה כזו או אחרת במדינה שיש בה 90% מהגרים מכל העולם, מאוד קשה, מאוד קשה לייצר תרבות סביב הנושא הזה. זה, רואים את זה גם כשהולכים לבית ספר, כאילו, גם כשהולכים לבתי הספר זה... רואים את ההבדלים בין ילדים שהגיעו ממדינות שונות, גם כשמדברים עם המורים, גם כשמדברים עם קולגות, זה מאוד מורכב. סוגיה מאוד מורכבת.
אני, יעקב, אני רציתי לשאול אותך, אני ראיתי אותך כבר הרבה הרבה פעמים בכנסת, מה שעושה עבודה פרלמנטרית שם, אבל היית גם שותף בוועדת חוקה, בדיונים, רציתי לשאול אותך, מה המסקנה, כאילו, איך אתה חושב שאנחנו, כאזרחים בישראל יהיו יותר מוגנים בנושא של, בעניין תיקון לחוק הגנת הפרטיות, שנתקדם אמנם, אבל זה מספיק מהר.
א', אפרופו העבודה הפרלמנטרית, תודה אך לא תודה, אני אשאר במגזר הפרטי ברשותך, ויותר לאנשים שאמורים לדאוג לנו במגזר הציבורי לעשות מלאכתם, ותקווה גדולה מאוד. קודם כל צריך להסביר באמת לכל הצופים והצופות בנו לישראל יש חוק הגנת פרטיות בין 43 שנה כמעט, מ-1981. במעלה הדרך הותקנו כל מיני תקנות שאמורים להסדיר את המשק, את שלושת המגזרים, המגזר הציבורי, הפרטי והמגזר השלישי, איך הם שומרים על הפרטיות, איך הם מעבירים מידע בינם לבין עצמם. רק שמה, במעלה הדרך, ב-GDPR באירופה, קבעו סטנדרט של איך מגינים על מידע. עכשיו, בעוד שבישראל, הבסיס הוא מאגר מידע, באירופה ובמדינות נוספות בעולם, במדינות הים, הבסיס הוא לא מאגרי מידע, אלא עיבוד מידע. זה דאטאבייס, או דאטאבייס רג'יסטריישן, רישום מאגר מידע, לעומת דאטה פרוססינג, לעומת עיבוד מידע. זה הבדל תהומי. כשאתה נוגע בחובה לרשום מאגר מידע, חובה ארכאית, קיימת היום רק ב-33 מדינות בלבד, מאגר מידע בעיניי הוא פחות חשוב, אני אומר את זה גם בכנסת, זה כנסת שנייה, משתתף ברציפות בדיונים בתפקידי כיור ועדת סייבר בלהב, מי שמייצג את הסיכים הקטנים, זה כשאתה מדבר על מאגר מידע זה ארכאי, אתה צריך לדבר על עיבוד מידע, עיבוד בעין וחלילה לא עיבוד באלף, כשאתה מקבל מידע ואתה מאבד אותו, צריכים לקבוע איך אתה מעביר אותו לצד שלישי, מה הכללים שחלים על צד שלישי, תיקון 14, אם אני צריך לקרוא לו בקוד כרגע בשם, כבר היה 12, 13, 11, היו לו כבר מספרים אחרים, כי הוא כבר תיקון שרץ הרבה שנים. אבל התיקון הזה יביא להסדרה של הגדרות הפרטיות בישראל, שממש יהיו זהות להגדרות באירופה. מחזיק, הוא יהיה מעבד מידע, ויש אחסון של מידע, ואנחנו חיים בעידן של ענן, ובעידן דיגיטלי מאוד מאוד מתפתח, אז לכן יהיה מחזיק, וסוף סוף יגדירו גם מי זה בעל מאגר מידע. ב-GDPR זה נקרא קונטרולר, וכאן אין לנו הגדרה, מופיע עשרות פעמים בדברי החקיקה, בחוק ובתקנות בעל מאגר מידע. וישאל אותי כרגע הצופה או המאזין לבטוחים אונליין, תגדיר לי מה זה בעל מאגר מידע, אני יכול להגדיר לו משכל ישר, לא מהחוק. תיקון 14 יסדיר מי הוא בעל מאגר מידע. הסנקציות שקיימות באירופה, מי שעוקב ויודע שלא רק פייסבוק וגוגל, גם חברת תקשורת מקומית נכנסת במיליוני ועשרות מיליוני אירו, מדי חודש, הטרקר, אותו מערכת ניטור של האכיפה באירופה היא דרמטית, אז בישראל הכנסות עומדים על עד 25,000 שקלים, ואפשר להכפיל אותם אם מכפילים את ימי ההפרה, לא עוד. בישראל הולכים להשית על חברות מפרות פרטיות, כנסות של עד 3.2 מיליון שקלים, ככל שתיקון 14 יעבור, ואם לצטט את ראש הרשות להגנת פרטיות מלפני שבוע בדיון, דיון מספר 6 שלנו, באמת באמת, אנחנו מדברים על כנסות דרמטיים, על אכיפה מאוד מאוד משמעותית, ובאיזשהו מקום לחברות שלא ישתפו פעולה, אכיפה גם מאוד מאוד לא סלחנית. לעומת זאת, חברות שיקיימו את המוטל עליהן, וישמרו לפרטיות שלנו, של הלקוחות, של העובדים, של הספקים, בהחלט, התמריץ שלהם יהיה שלא תהיה אכיפה, שמם הטוב לא ייפגע, הם יוכלו לנהל עסקים. עוד דבר שהתיקון הזה מביא מעבר לסנקציות ולאכיפה, מתמחירים, יש רשימה של מחירים, שמתמחירים את הפגיעה לפרטיות, לא עמדתם בתקנות, נשית עליך כנף של X, עד כדי מאות אלפי שקלים בתקנות הבטחת מידע. לכן התיקון הזה הוא דרמטי, מאוחר מדי, עדיף שכך, אירופה עוטטה לנו, אנחנו שומרים על ה-level of adequacy, על רמת התאימות שלנו לאירופה, ויבוא גם תיקון 15, שעליו פה גם יתר חבריי, חברותיי ידברו. כן, אז זה לגבי תיקון 14, אם לצטט את ראש הרשות, תוך חודשיים יש לנו חקיקה תיקון מושלם, תיקון טוב, מאוחר, אך מוטב מאוחר מאשר בכלל לא, בואכה תיקון 15. מי אנחנו עכשיו? אנחנו עם חיים ששאל עכשיו, אז אני חוזר אלייך, יפעת, ושואל אותך, על התמריצים, אני רוצה שהמאזינים והצופים והחברים בבטוחים אונליין, שרק הולכים וגדלים, while we are speaking, יש למיטל, למי בקשות באמת חסרות ונשנות וגדולות, להצטרף לקבוצה המדהימה הזאת, אני רוצה שבאמת נדבר על התמריצים. תמריצים מבחינתנו, מה יכול לעשות כרגע, אפילו גולש מבטוחים אונליין, כדי להוטט לחברה, ומה התמריץ שחברה כזאת תקבל אם תשמור על הפרטיות.
קודם כל יש את ה-obvious, אותה חברה תקבל לקוחות שיאפשרו לה, שיאפשרו ויסכימו למסור מידע, נקודה. גם כל אחד רואה את המידע שלו בצורה אחרת, זאת אומרת, מה שאני רואה בהכרח כמידע רגיש אצלי, לא בהכרח מידע רגיש שלך, יעקב, או שלכם חברים, אבל זה לא משנה, כי בשביל שאני אסמוך על חברה מסוימת, למסור לה מידע אישי או פרטי שלי, בלי שיזלוג לאן שהוא, או יבוא היום ואני יודע שיש, והרי כולנו שומעים, כולנו יודעים, לא צריך להיות מבין גדול בסייבר או בכלל, בשביל לשמוע ולראות ולקבל דיווח כמעט על בסיס יומיומי לאחרונה, על כל מיני פריצות, בין אם זה חברות שאנחנו מכירים יותר או מכירים פחות, כל מיני ניסיונות ופריצות, אני גם חושבת שרוב המידע על הנזקים ועל על מה שכן הצליחו לקחת מאותה חברה ועל הדלף שהיה, לא תמיד מגיע לציבור במלואו, אבל זה לא משנה, אני רוצה לדעת כמו כל אחד כאן, שכשאני שמה מבטחים בחברה מסוימת ומאפשרת לה לגלות עליי או לדעת עליי איזשהו מידע, אני צריכה לדעת שהיא מגנה על המידע הזה בצורה הטובה ביותר. אז קודם כל, אם היא צריכה לרשום מאגרי מידע, לדעת שהיא באמת אוספת את המידע על מנת לטייב את הנתונים ומחזיקה אותו כמו שצריך. זאת אומרת, המטרה שלשמה המאגר הזה הוקם, זאת המטרה שבה החברה משתמשת במידע. היא לא יכולה להשתמש במאגרי מידע שלה שלא לצורך או למטרה שלשמה הקים את המאגר מידע. והרבה חברות עושות את זה ונכנסו על זה אגב, נכון, כמו שאמרת יעקב, הכנסות הם באמת נמוכים, אני ממש מחכה שהתיקון כבר יעבור על מנת שיהיה איזשהו בז והד ואיזושהי הזהרה כלפי כל החברות שמחזיקות מידע כזה או אחר להתחיל להקפיד. אז זה תמריץ אחד, נקרא לו תמריץ חיובי או שלילי, תלוי איך מסתכלים, אבל תמריץ אחד הוא לא לקבל כנסות. לא לקבל כנסות, תמריץ השני זה לשמור על מוניטין, לשמור על שם כלשהו של אותה חברה, שדעו לכם ציבור יקר, אתם יכולים לשים את מבטחכם בנו, אנחנו נשמור על המידע שלכם בכל רמות ההגנה שצריך ואף למעלה מכך. מעבר לזה, חברה שמקיימת את החובות של הגנת פרטיות כפי שציינתי כבר קודם, כמובן שנושא המשרה שלה והמנכ״ל שלה, אפילו חברי הבורד שלה, יהיו מוגנים כשהם יציגו, כשיבוא יום אחד, תבוא הרשות ותגיד, נו נו נו, יש איזשהו דלף, או אנחנו חושדים שאתם משתמשים במאגר שלכם שלא לצורך, ואתם לוקחים מידע ומוכרים אותו, או עושים כל מיני דיבורים ישירים כשאמרתם שלא תעשו ולא יצרתם וכו', לא משנה כרגע.
יפה, יפה, לא, זו נקודה חשובה, דיבור ישיר זה לא דבר שמובן מאליו. חשוב מאוד מה שאת אומרת,
לגמרי, חברות מנצלות מידע, יושבות וחושבות, הרי בסופו של דבר כולם רוצים להרוויח, אז יושבת אותה חברה ומקיימים איזושהי ישיבת הנהלה ומחליטים, הנה, יש לנו המון המון מידע, אנחנו מחזיקים בהמון מידע, למה שלא נשתמש בו, גם כדי להביא עוד לקוחות, או לפרסם איזה משהו שלא קשור במיוחד או לא זה, אבל לא לשם זה כך נתתי את המידע, אוקיי? אם אותו לקוח לא נתן לשם כך את המידע, ואותה חברה מתחילה לעשות כל מיני דיבורים ישירים, או בשביל להביא לידים, למכור לידים וכו', ברור שזה אסור. אם היא לא כתבה ולא דיווחה, שלשם כך היא תעשה שימוש במידע. לא קיבלה הרשאה, לא יכולה להשתמש, נקודה. לפעמים גם, ככל שעובר הזמן, אתם יודעים איך זה, מתחלפים נושא משרה, מתחלף מנכ״ל וכו', לא בדיוק שמים לב וזוכרים את המטרה שלשמה הוא קם במאגר. פשוט.
ממש, ממש.
שום לב, זה לא, זה לא דווקא באמת בכוונה. אז מתחילים פה ומתחילים שם, ובאמת אז צצות כל מיני בעיות. אז ככל וחברה בהחלט תקפיד, אז גם הנושא משרה שלה יהיו מוגנים, אם הם יציגו באמת תוכנית של איזה ציוד ואכיפה מסודרת, איך הם מגנים על הפרטיות, כל שנה יעברו, אפילו אני ממליצה כל חצי שנה, יתעדכנו ברגולציה, ידעו מה קורה, ימנו DPO, שזה ממונה על הגנת הפרטיות, כרגע הרשות רק ממליצה על זה, אבל אני חושבת שזה צריך להיות חובה, אני יודעת שתיקון 14 קובע חובה של ממונה הגנת פרטיות בחברות ביטחוניות, אבל תיקון 15 בהחלט עושה איזשהו הבדל מהותי וחשוב בעיניי, כי אני לא רואה סיבה למה זה צריך להיות רק בחברות שעוסקות בביטחון, הרציונל ברור, כן? יחד עם זאת, יש חברות שמחזיקות במידע לא פחות קריטי וחשוב, שהוא לאו דווקא קשור לביטחון המדינה, ובהחלט לדעתי צריכות שיהיה ממוקם אצלהם קצין, ממונה הגנת פרטיות, אני מתבלבלת עם קצין ציות, אבל מבחינתי זה כמעט אותו דבר, אגב יש ביניהם הרבה חפיפה, פחות או יותר, וזה לא צריך להיות רק וולנטרי, יש חברות שבאמת עושות את זה כבר וולונטרית, ושפו להן, ולממונה הגנת פרטיות שלהן יש הרבה עבודה, הוא כמו סוג של איזה מבקר פנימי כזה, זה לא מבקר שמגיע אחר כך, אחרי שכבר קרה הנזק, ואז מתחילים לבחון, אלא באמת עושה ביקורות, בודק, בודק איך שומרים גם על הפרטיות של העובדים, גם על הפרטיות של הלקוחות, גם על הפרטיות של כל מידע שנכנס ועובר מדבר קטן עד גדול, ואני מניחה שככל שיעבור הזמן, אז אנחנו, והתיקון יעבור גם, ויתחיל להיות איזשהו בז סביב הדבר הזה, אז באמת חברות יתאימו את עצמן, בין אם הן חברות ציבוריות, פרטיות, ישראליות או בינלאומיות, ואני בעד, התמריץ חייב להיות אפילו כלכלי, אלא מוסרי, תמריץ ענייני של כללי ניהול תקין, כמו שאמרתי, וזה יעזור לחברה תמיד תמיד לגדול ולהיות מדורגת כמו שצריך, לשמור על המוניטין הטוב שלה בין היתר.
מצוין, מצוין, יפה.
ושוב אני קוראת כאן לאזרחים עצמם. צריך להיות אכפת לכם, זה המידע שלכם.
לגמרי.
אני אשמח לשאול שאלה, מי, אתם נמצאת בדירקטוריון של ISC2,
ISC2, כן.
וכמות חברים, ממבר שם היא באמת גדולה, אבל כל הסמכות והקורסים שיש לכם של CISO, Cloud Security, אבל עדיין אין שם הסמכה של פרטיות. איך הוא מתקדם ברמה של גופי לימוד, של הסמכה ספציפית לתחום הזה?
קודם כל נושא כאוב וקרוב לליבי, כי ל-ISC2 הייתה הסמכה בתחום הפרטיות. הייתה הסמכה עד שהיא עוד בתוקף לשבועות הקרובים, שנקראת HCIP, HCISPP, שהיא הייתה הסמכה ספציפית לתחום הפרטיות הרפואית. זה נושא קרוב לליבי, כי הייתי אחת משני האנשים היחידים שמוסמכים בארץ, היחידה גם שאני העברתי את הקורס היחיד שהתקיים בישראל, התקיימתי עוד כמה קורסים כאלה בחול. לצערי, יש כאן איזשהו דיסוננס. כי הבטחת מידע היא לא, היא כן פרטיות, ופרטיות היא כן הבטחת מידע, אבל היא לא פרטיות, אבל זה כן משפטי. יש כאן איזשהו אישיו. יש גופי הסמכה אחרים, אני יכולה לציין לדומה את איסאקה, שיש להם הסמכת פרטיות. הסמכת פרטיות טובה מאוד. אני יכולה להגיד שברמת הבורד זה כן דבר שמטריד אותנו, ואגב, לא סתם אמרתי את מה שאמרתי קודם, שכזה עקיצה לקהל הרחב, כי בסופו של דבר כבורד, כשאני מסתכלת על בורד, אני מסתכלת כדירקטוריון, אני מסתכלת על שורות תחתונות. ואם את הלקוחות שלי לא יעניין פרטיות, רפרנס למה שיפרת אמרה, אז גם אותי כדירקטוריון זה לא יעניין יותר מדי. יעניין אותי ברמת כל הדברים שיפרת ציינה, אבל אם הלקוחות שלי לא יתעניינו, זה בעיה. לגבי ISC, אנחנו מאוד רוצים שכן יהיה איזושהי הסמכה כזו או אחרת, אנחנו גם כן מסתכלים על מה כן מציעים ומה לא מציעים. לא מוציאים הסמכה רק בשביל for the sake of להוציא הסמכה. צריך להבין האם זה באמת משרת את החברים שלנו. היום יש לנו כבר סך הכל כ-600,000 חברים, associates, מועמדים, זה כמות אדירה. זה כל הזמן נבחן. אני כן חושבת שבכללי צריך הסמכות פרטיות. זה חוזר לשאלות הראשונות ששאלתם אותי גם על הנושא של הגלובליזציה. מה אני מלמד בכזאת הסמכת פרטיות? אחת הסיבות ש-HCIP לא כל כך הצליחה, זה כי במקור HCIP נבנתה כמעט לחלוטין על היפה. ואחר כך כשאני הייתי בצוות הכותבים שלה, אז ניסינו להרחיב את זה והכנסנו איזו 27799, ודיברנו קצת על GDPR, והסתכלנו מה קורה בארגנטינה ומה קורה במזרח. זה נושא מאוד סבוך. עכשיו חלק מהעקרונות כן מטופלים לדוגמה ב-CISSP, בהחלט מטופלים, וגם בהסמכות אחרות שלנו. אני מקווה שכן יהיה יותר הסדרה של מה ה-best practices, אותם 8 עקרונות שבזמנו היו ב-OECD, שכולם הלכו לפי ה-8 עקרונות האלה. אני חושבת שכל איש סייבר צריך לדעת את ה-8 עקרונות האלה, וקצת איך הם מיושמים בפועל במדינות השונות. ושיבוא וילמד מה קורה בארגון הספציפי שלו, במיקום הספציפי שלו.
אז בהמשך לזה, חיים, אני אשמח מאוד לשמוע ממך, לגבי ההמלצות שלך, בכל מה שקשור לאימות זהות ברשתות החברתיות.
אז ככה, האמת שזה נושא באמת זה עושה חשוב, אבל זה מדהים איך שזה תמיד חוזר, ואני חושב שכאילו, ובעצם כולנו אמרנו את זה כאן, צריך לנו להיות אכפת. אם לנו אכפת, אנחנו נוכל להגן על הפרטיות שלנו יותר. אימות זהות, לדוגמה, הייתי מחלק את זה לשתי דברים, את האימות הזהות שלי, זאת אומרת, איך אני מאמת את עצמי ברשת, ואימות זהות של האנשים שאיתם אני בקשר. אז אם זה האימות הזהות שלי, הייתי כמובן בוחר את הסיסמאות החזקות, דואג להחליף אותם אחת לכמה זמן, לא להשאיר את המחשב, כשאני יוצא אפילו מהמשרד, לא להשאיר את המחשב פתוח, אפילו הרבה פעמים אתה מגיע לקיוסק מידע כזה, או לבתי קפה כאלה של קפה אינטרנט כזה, והמחשב פתוח, אם אתה נכנס לג'ימייל, ואתה רואה את הג'ימייל האחרון של מי שעבד שם. זה דברים שממש צריך להקפיד על הזהות שלך, ולראות שאף אחד לא יכול להתחבר, ופשוט למשוך נתונים. אם זה שאלות הבטחה לא טריוויאליות, באופציות של שחזורי סיסמה ודברים כאלה. דוגמה אחת שראיתי באמת שבוע שעבר, שזה באמת עניין של פרטיות, שאני חושב שאנשים היום לא כל כך מקפידים על זה, כמו שגם כשנכנס היום לאתר ומבקשים לך לאשר את הקוקיז, אתה עושה allow all ואפילו לא בודק מה ומי, כי אותך מה אני כרגע להיכנס לאתר. אז עכשיו בתקופה האחרונה יש איזשהו אתר שמאוד מנסה להיכנס בישראל במקום אלי אקספרס, T-M-U משהו.
תימו.
מה?
תימו, T-E-M-U.
בדיוק, והמחירים שם, האמת, מחירים נורא זולים. והתקנתי את האפליקציה, והכמות הרשאות שהוא ביקש בטלפון, הפחידה אותי. אני מוכרח לה, עכשיו, כשלא נתתי לו, אז הוא עצר את ההתקנה. וזה מבחינתי לא לגיטימי. זאת אומרת, אין שום סיבה שאתה מבקש הרשאות למצלמה, למיקרופון, לאנשי הקשר, אגב. למה? זאת אומרת, אני יכול להבין אם הוא רוצה לשלוח לי התראות. זה משהו שאני יכול להבין אותו, רוצה להגיד לי שירד מחיר, רוצה לשלוח לי הקפצות של כל מיני דילים, אני יכול להבין למרות שאני לא רוצה, אבל הכמות הרשאות שהוא ביקש ממני להגש את הטלפון, הייתה באמת מטרידה, וראיתי אחר כך שגם דיברו על זה קצת בתקשורת, זה ממש כאילו, וזה משהו שלמרות שאני באמת מתעסק הרבה עם הבטחת מידע, אני יכול להגיד שפעם לא כל כך שמתי לב לדבר הזה, והיום פתאום הדברים האלה מאוד מפריעים, ומאוד מטרידים, ויותר מזה אני אגיד שגם אנחנו רואים יותר ויותר את הגרסאות החדשות של אנדרואיד, יותר ויותר מקפידות, יותר ויותר מזהירות אותנו מכל הבקשות האלה, וממש מקפיצות את זה כל הזמן. אז כך שגם היום המערכות הדיגיטליות גם עצמן כבר עוזרות לנו יותר להקפיד. במובן השני של האנשים שאנחנו איתם בקשר, אנשים שאנחנו יוצרים איתנו קשר או מתכתבים איתם ברשתות החברתיות, אז במיוחד היום עם כל הסיפור של כל מיני פרופילים מזויפים שנוסעים ליצור קשר עם ישראלים, לאו דווקא, או סתם אנשים מכל העולם שנוסעים לעקוץ בכל מיני דרכים, אז גם אם מישהו פונה אליך ומבקש, נקרא לזה בקשת חברות בפייסבוק, אני לא יודע אם זה נקרא שאני זקן, אבל פייסבוק היום עדיין אצלי אחד מהכלים, אז לבדוק, לפני שאני מאשר אותו ועושה אקספט, בודק לראות מאיפה הוא הגיע אליי, האם הוא עורך דין והוא חבר של מישהו משותף, אז אוקיי, אני יכול להבין מאיפה הוא הגיע, האם זה פרופיל שנראה שיצרו אותו לפני יומיים ויש שם רק תמונות נוף, או שכבר מישהו קצת יותר, פרופיל יותר ותיק. ואחד הדברים באמת שאנחנו רואים הרבה פעמים זה את העברית שהם כותבים. זאת אומרת, אפשר לשלוח הודעה באופן פרטי, לפני שאתה מאשר אותו, לשאול איזושהי שאלה, ולראות את התשובה. ואם התשובה היא באמת תשובה של מישהו שיודע מה הוא מדבר, או שזה איזשהו גוגל טרנסלייט, שהוא פשוט הכניס את השאלה שלך וכתב איזושהי תשובה. יום אחד ראיתי גם כן בעצם, ראיתי באחד מהאתרים, כל מיני שאלות שאפשר לשאול שהגוגל עצמו, הגוגל טרנסלייט מתבלבל ומגיב בצורה...
אז זה אני רק חייבת להזהיר שזה היה נכון מאוד עד לפני שנה, אני חייבת to jump in כאן, היום עם הכלי AI החדשים, דווקא מבחינתי הודעה שיש בה שגיאות כתיב או שגיאות ניסוח, מקנה לה הרבה יותר אמינות. בעברית זה עדיין לא 100%, אבל אני מזהירה כי אוטוטו גם בעברית זה כבר לא יקרה.
כן, העברית היא מאוד, גם ב-AI היום אתה נתן, גם אתה שואל אותי על השאלות, את ChatGPT לפעמים, אתה מקבל תשובות עם עברית לא הכי...
אבל זה משתפר מיום ליום. אגב, ב-ChatGPT4, עשיתי על זה ניסוי ממש שבוע שעבר, זה כבר מתחיל להיות מטריד מאוד.
כן, לא, זה טוב. זה כבר בתשלום אמנם.
הייתי חייבת to jump in עם זה, כפריקית של AI.
נכון. האמת שה-GPT 3.5 הוא באמת לא מעודכן, הוא כמעט בין שנתיים כבר, מה שנקרא מבחינת ה...
כן, לא, אבל גם היכול ניסוח שלו. היכול ניסוח שלו, רואים שב-4 הוא כבר עובר הרבה יותר אימון, אל תשכחו גם כמה חומרים נכנסו בשנה האחרונה. אז פתאום הוא מתאמן הרבה יותר על עברית. מבחינתי להפך, כשאני רואה עכשיו שגיאות כתיב, אני אומרת, אוקיי, מישהו באמת ישב וכתב וטעה, זה מבחינתי זה טוב.
הבנתי, טוב. בכל מקרה, הדברים האלה יכולים להקפיץ לנו כל מיני נקודות נורות הזרה, ופשוט להיות עירניים, זה הכל, פשוט להיות עירניים, זה מה שצריך. ושיהיה אכפת. ברגע שיהיה אכפת מזה, אז נוכל לצמצם את זה גם כן.
לגמרי. לא תמיד לעבוד על אוטומט, מה שנקרא.
ממש.
אז יעקב, תשמע, כולם יודעים, לפחות רובנו, שדיני הגנת הפרטיות של אירופה הם מהמובילים, ואני תוהה מה עוד נדרש ממדינתנו הקטנה ישראל, על מנת שהיא תתחיל לקיים מדיניות של דיני הגנת פרטיות כמו באירופה.
כן, לא לפני שאני, תודה על השאלה, לא לפני שאני אגיד משהו על מה שחיים אמר, תראו, כנסו בסוף המשדר הזה לכבוד יום הגנת הפרטיות הבינלאומי, ותבדקו בהגדרות הפרטיות שלכם במכשירים הסלולריים שני דברים. אחד, אם יש לכם הרשאות למצלמה ולמיקרופון ולמיקום ליותר משלוש אפליקציות, ביג נו נו, אתם בבעיה גדולה מאוד. כי הדבר הטריוויאלי הוא פייסבוק, ווייז, ואני מרשה לכם על עוד דבר אחד שיהיה. אם נתתם או יש לכם הרשאות למצלמה ומיקרופון לכל כך הרבה אפליקציות, אין לנו לבוא ולהתלונן אלא לעצמנו בלבד. ודבר שני, אפרופו אפליקציות, קומון, תמחקו בבקשה את כל האפליקציות שלו בשימוש. ממש ככה, כי אנחנו יודעים להגיד ש-less is more, less is more secure מה שנקרא. על הרבה מאוד דברים אומרים less is more, נכון? על דיזיין, על הרבה מאוד דברים, אז גם less is more, גם בנושא של security. זה הייתי חייב. עכשיו, דבר נוסף, לא לכולנו יכולים להרשות לעצמם, את זה למדתי נימי, אנחנו כל מה מלמדים ולומדים אחת מהשנייה. והיא באמת מלמדת אותי, לפני שנים, למי שיכול להרשות לעצמו, להחזיק מה שהיא קוראת, מחשב מעבדה. כל הפחדים שלכם, והרצונות שלכם, יש לי מחשב מעבדה, אפילו כאן לידי. ואני עליו אין שום חיבור לשום דבר שלי חוץ מאינטרנט. כלום, אין לי מייל שם, אין לי כלום. זה ממייל, וזה מחשב מעבדה לכל מי שרוצה לעשות ניסויים, מה שנקרא, לא בבעלי חיים, אלא במחשבים חיים. אז זה הייתי חייב. ישראל קיבלה לפני שבוע אישור מותנה ל-level of adequacy, לרמת התאימות שלנו. והפעם האחרונה שקיבלנו אישור תאימות היה ב-2011. 13 מדינות בעולם בלבד קיבלו מאירופה אישור תאימות, כדי שמדינה תהיה תואמת את האירופאים ואת התקנות המחמירות של הגנת מידע באירופה, האירופאים נותנים אישור. האירופאים גם לא חששו לבטל את ה-privacy shield, את המגן פרטיות בעקבות פסק דין שרמס 2 מול האמריקאים, כי הם קבעו שארצות הברית של אמריקה היא לא שומרת פרטיות. ואני מספר לכם שלפני שנה הנשיא ביידן, אפרופו המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, מבקר באירופה, מוצא את הזמן להיפגש עם הנציבות האירופאית בגלל לחצים טקטונים אדירים שיש לו למטה מהחברה האמריקאית, מהמשק, מהחברות, מהארגונים באמריקה, לבטל את הביטול של ה-privacy shield, והוא מבטיח לחוקק חקיקת פרטיות, והוא עושה את זה. ישראל, מכל מיני סיבות, באמת הדבר הזה נמשך, ולפני, בשבוע שעבר הכריז ראש הרשות הגנת פרטיות, וברכנו על כך אותו גם בשידור חי ברדיו תל אביב, וגם הרחתי אותם בטלוויזיה בשבוע שעבר, וקיבלנו אישור תאימות מותנה. כדי שאנחנו נעמוד ממש בתקינה האירופאית לשאלתך יפעת, ובתקנות האירופאיות ובסטנדרט האירופאי, תיקון 14 כבר מקשים את זה. כרגע שהוא יעבור קריאה שנייה ושישית בחודשיים הקרובים, אנחנו בדרך צעד טובה מאוד, כי הראינו שהרשות להגנת פרטיות הצהירה על עצמאות בהחלטת ממשלה, הרשות להגנת פרטיות מקיימת עכשיו, אנחנו בוועדת חוקה, אגב מלחמה, כי המועצה לביטחון לאומי הכניסה את זה כהערה לחוסן מדיני במלחמה, לתקן את החוק כדי לשמור על הפרטיות ועל המידע הרגיש לאזרחי ישראל, אפרופו חרבות ברזל, ובתיקון 15 שישלים את ה-right to be forgotten, את הזכות להישכח, שלא קיימת פה בישראל, יש לנו את הזכות למחיקה, את הזכות לתיקון סליחה ואת הזכות לעיון. אין לנו זכות להימחק ולהישכח, זה הולך להיכנס בתיקון 15. את חובת מינוי ממנה הגנת פרטיות לא בוולונטריות, אלא חובה שבתים זה ייכנס. את אותו תזכיר השפעה, תזכיר השפעת פרטיות שלדידי יחליף את החובה לרשום מאגר מידע. כל חברה תצטרך לעשות DPIA, Data Protection Impact Assessment, ופשוט לראות איך העיבוד של הפרטיות משפיע ברוחבית על הארגון ודנה בסיכונים. וסוף סוף יש מושג כזה גם באבולוציה שקוראים לו קטינים. אין לנו דיני פרטיות של קטינים. תיקון 15 יסדיר את נושא הקטינים. אז הלך ממש בקליפת אגוז את תחום הפרטיות בישראל בדרכו להיות תואם על מלא ב-GDPR.
מדהים,
בבקשה.
תודה רבה, יעקב. אני רוצה להוסיף על זה, לשאול שאלה אחרונה ככה את חיים. חיים, אני רוצה לשאול אותך, בעקבות כל מה שעכשיו אמר יעקב, בעקבות כל מה שדיברנו עליו בדיון הזה, מה היית אומר ההמלצה או ה-2-3 המלצות הכי קריטיות לאדם פרטי שרוצה להגן על הפרטיות שלו ברמה האישית?
אז אני חושב שבעצם אמרנו כאילו כמה דברים עכשיו, זאת אומרת לעקוב ולראות אחרי ההרשאות שיש לנו שאנחנו נותנים, לראות, תמיד לדאוג לצאת מהאתרים, לא להשאיר את המחשב פתוח, אבל היום באמת הנושא, והזכרנו את הטלפון, את האפליקציות, אז אחד הכלים שבאמת לי מאוד עזרו, זה סוג של מנהל סיסמאות. יש היום את האפליקציות שהן נותנות לך את האפשרות להכניס את הסיסמאות בפנים, הסיסמאות מוצפנות, כמובן לא לקחת אפליקציות, אפליקציה זו עולה כמה שקלים, לא אפליקציה חינמית, לא את הדברים הזה שאתה יכול לדעת אחר כך איפה הסיסמאות שלך מסתובבות, אלא לקחת אפליקציה שיש לה שם, שיש לה רפיטיישן, מה שנקרא, שיודעים שהיא עובדת כמו שצריך, והיא מאחסן את הסיסמאות, ואז אתה יכול לקחת סיסמאות יותר מורכבות, אם אתה שוכח, אתה יכול לראות אותן, הסיסמאות מוצפנות בתוך המסד הנתונים, אי אפשר לראות אותן, אף אחד לא יכול לקרוא אותן, כמו שהזכרת את זה שהסטודנט רצה מפתח הצפנה, אז זה עובד על אותו רעיון, אבל הדבר שאני כן הייתי ממליץ לכל אחד היום, אנשים לא כל כך עושים את זה, הם מפחדים את זה משום מה, הנושא של דבר שלנו, אימות דו שלבי, זאת אומרת, כל אתר, כל חשבון שיש לך, תשתדל שהוא פשוט יעבוד דרך אימות דו שלבי, זאת אומרת, שאתה מכניס, גם שהכנסת סיסמה, אחרי כמה שעות, אחרי שעתיים, אחרי שלוש, אחרי יום, הוא מבקש, הוא שולח איזשהו קוד, או ששולח את הקוד ב-SMS, או שהוא מבקש ממך להיכנס לאפליקציה של authorization כזה, secure IN, או כל מיני דברים כאלה, ויש סוג של מספר שרץ ומשתנה כל כמה שניות, והוא בעצם מבקש ממך להכניס את הסיסמה הזו. אז גם אם מישהו מוצא את הסיסמה, או שהוא נכנס לאיזשהו מחשב שפעם היית בו, עדיין הוא ייתקע בשלב של הזיהוי סיסמה. ואני כן חשוב לי להדגיש, אנשים פעם אחת, אישה אחת אמרה לי, אישה מפגועת שהייתי אצלה והסברתי לה, היא אומרת לי, אבל תקשיב, גוגל רוצה את הדבר הזה, והאחרים רוצים את הדבר הזה, והפייסבוק רוצה את זה, ואני כבר, יש לי יותר מדי אפליקציות על הטלפון, שכל אחד נותן לי מספר אחר. אז חשוב לי להגיד שנכון שכל חברה יש להם את האפליקציות שלהם, אבל בסופו של דבר, אתה יכול לעבוד גם עם אפליקציה אחת, האפליקציה הזו סורקת את ה-QR, ונותנת לך את הקוד הזה שרץ, פעם היה לנו את זה בכזה מין דיסק-און-קי כזה, בממשקים פעם של ביטוח לאומי וכל מיני דברים כאלה, היום יש את זה בטלפון, אפליקציה אחת, שאתה יכול לסרוק את כל החשבונות שלך בפנים ולקבל את הקוד, הכניסה לאפליקציה הזו היא באימות ביומטרי או באימות של פין קוד, אפשר לבחור איך אתה רוצה שהאפליקציה הזאת תיפתח בטלפון, וכבר אם עשית את זה, כבר הקשית על מי שמנסה לפרוץ אליך או מנסה לגנוב את המידע שלך, כבר הקשית לעבוד יותר. כל דבר אפשר לפרוץ, וכל דבר אפשר בסופו של דבר לגלות, אבל ברגע שאתה מקשה, אז פשוט הוא יעבור הלאה. הם מחפשים דברים קלים, במיוחד ברמה הזו, ולא, אין להם זמן להתעכב על הדברים האלה. אז בואו נקשה עליהם יותר, ואני מאמין שזה יגן עליהם.
כן, אז חברות וחברים, הזמן עובר שנהנים ולא מספיק כנראה שנהנים, ולכן אני קודם כל רוצה להודות תודה גדולה לעמיתתי, חברתי, עורכת הדין יפעת אלוק, ולחברי הטוב, עורך הדין חיים מרקוס. באמת בשעה האחרונה ניסינו בטוחים אונליין, אגב, עיינתי ככה תוך כדי סליחה, הצצתי, 23,700 חברים בשבוע שעבר, מי ציינה רק 200 שהצטרפו, 23,700 חברים בבטוחים אונליין, הקהילה שמי יסדה, ואני זוכה לנהל אותה יחד איתה, זה לא ברור מאליו, אנחנו רואים מה אתם משתפים, ומה שהחברים שלנו ניסו היום באמת לעבור כאן במשדר הזה, זה באמת דיברנו על רגולציה וציות, יפעת באמת הקפידה לדבר על התמריצים, למה לחברות כדאי לשמור על הפרטיות שלנו, מה עלינו לעשות כדי לצפות ולדרוש את זה מהן, זה טוב להן ברמת הלקוחות, זה טוב להן ברמת הנראות, העמידה בדרישות החוק בראש ובראשונה, וכמובן מהלך העסקים הרגיל שלהן. חיים דיבר על הבטחת מידע ברשת, על זהויות, אני צריך לומר שגניבת זהויות בארצות הברית, רק ב-2022 נגנבו 10 מיליון זהויות, 15% מתוכם של ילדים, אפרופו social security number ודברים אחרים שמנצלים, שילד לא הולך להוציא כרטיס אשראי, אז מוציאים בשמו. חיים דיבר על זהויות, על הבטחה ברשתות, על המגמות הגלובליות, על ישראל כיד למתקפה. מי דיברה בהחלט על הפער בין דינים, דיני הפרטיות, הבטחת המידע, סייבר סקיוריטי, בין מדינות בראייה גלובלית שהיא רואה אותה, באה מישראל, נמצאת באמירויות, עובדת מול אירופה וארצות הברית, וגם על המגמות, 600,000 באמת חברים בארגון הגלובלי, ו-ISE2, שבאמת מאתגר, ומי מאתגרת גם את הארגון, צריך תמיד לומר ביושר, ואני השתדלתי להביא באמת במפה של איפה ישראל עומדת אל מול האיחוד האירופי, מה עלינו באמת לעשות כדי להיות תואמים לפרטיות, איך אנחנו מציינים את הגנת הפרטיות במלחמה, איך באמת שמרנו גם בחמלים שלנו, קיימנו הגנת פרטיות ורשמנו מאגר מידע, אפרופו תוך כדי לחימה, רשמנו מאגר מידע של חמל, כתבנו נועל הבטחת מידע בחמל, שמרנו למחשבים ששמרו למידע רגיש של משפחות חטופים, נעדרים, נרצחים, שבויות ושבויים, עשינו את זה תחת הקודש הקודשים של המידע המוגן בשגרה על אחד וכמה וכמה בחירום. תודה רבה גדולה לכם ותודה למי שאירחה, ומה שנקרא זכות הנעילה של המושב הזה הוא למייסדת, למי, בבקשה.
קודם כל תודה רבה על משדר מעולה ועל סיכום מושלם, אין לי באמת מה להוסיף כאן חוץ מלבקש מכולכם, גם משלושתכם, גם ממני בתור ערבית, וכמובן מכל מי שמאזין לנו היום יאזין לנו בהמשך, כמובן שההקלטה תעלה כרגיל בערוצים שלנו. Care. יש לו רק פרטיות אחת. צריך להיות אכפת גם לנו ממנה. אז ככה, בזה אני אסכם, ותודה רבה לכם שהצטרפתם. וציינו עוד שנה של יום הגנת הפרטיות. כל כך חשוב, גם ברמה האישית, גם ברמה העסקית, גם ברמה המקצועית. אז תודה רבה לכם, וערב טוב.
תודה רבה.
תודה רבה, יישארו איתנו.